שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הימין ממשיך לדהור למהפכה משטרית ולגרום לקריסת מערכת המשפט. נועה שפיגל שמלווה את הדיונים בכנסת וחיים לוינסון יהיו פה. נשאל אותם אם יש סיכוי שהלחץ האמריקאי או התנגדות אנשי המקצוע יצליחו לבלום את התוכנית. הם לא ממש אופטימיים. עוד קודם לכן, יניב קובוביץ' על ההתחממות הביטחונית, 7 נרצחים בסוף השבוע בירושלים, והממשלה נאלצת לראשונה להתמודד עם הבטחות הסרק שפיזרה לפני הבחירות. בהמשך, על סערת גדי טאוב, עמוס שוקן ואלון עידן יהיו כאן על גבולות חופש הביטוי, ההגנה על הדמוקרטיה, ומה בעצם ההבדל בין הארץ לערוץ 14. ולבסוף, לאן הולכת הפיזיקה המודרנית? מייצי החלקיקים הקיימים לא מצליחים מזה עשור להביא לפריצות דרך משמעותיות. אנחנו נשאל את הפיזיקאים עדי אשכנזי ודורון גזית איפה הם מחפשים את החומר האפל ומתי נגיע לגילוי הגדול הבא. אנחנו פותחים מההתחממות הביטחונית, 7 נרצחים בסוף השבוע בירושלים, יום לאחר מכן עוד פיגוע בעיר העתיקה. יניב קובוביץ' פה איתנו.
שלום.
מה המצב כרגע?
אפשר לצרף לזה גם את מספר ההרוגים והנפגעים בצד השני. כרגע זה הולך למקום לא טוב. ולאו דווקא בגלל איזה שהם שיקולים ביטחוניים או מבצעיים. נוצר פה גם בדרג המדיני וגם בציבור איזושהי ציפייה מוגזמת שבעקבות הצהרות חסרות שחר ושאי אפשר באמת לעמוד מאחוריהם, של בן גביר וסמוטריץ', נוצר פה איזושהי ציפייה שהכל ייפטר ברגע אחד, ושניכנס בהם ונתחיל איזה... זאת אומרת, מי שבחר בבן גביר היה בטוח שרגע אחרי הפיגוע, אנחנו נראה איזושהי שערה של אוטובוסים שעומדת מחוץ לסילואן, יעלו עליה המשפחות, ואנשים ייכנסו לכלא, ואנחנו נפעיל את הכיסא החשמלי, וזה לא קורה.
ולא יהיה גם פיגוע הבא, כמובן.
וגם לא יהיה פיגוע הבא. זאת אומרת,
זו הייתה ציפייה לפחות.
אנחנו גם נפחד מהם, הם לא יוכלו להסתכל לנו בעיניים מפחד, כי ככה זה מה שהם מבינים, זה מה שבן גביר וסמוטריץ' סיפרו למעשה כל השנים לבוחרים שלהם. הפער הזה, בין המציאות של מה שאפשר, לבין מה שקורה בשטח, מביא לי תסכול גם של הדרג המדיני. ככל שהתסכול הזה יתגבר להערכתי, ככה אנחנו נראה יותר ויותר דרישות קיצוניות שיעמידו את מערכת הביטחון כמעט במצב בלתי אפשרי לעמוד מול הדרג המדיני.
אחד הצעדים הראשונים שכן קרו זה אטימת הבית, זה קורה ממש מיד, וזה קצת מהלך מוזר, חוץ מזה שניסו להפעיל לחץ על היועצת המשפטית לממשלה, אבל בכל זאת זה קורה מאוד מהר.
שזה בכלל מדהים, אתה יודע, ישראל השקיעה מיליארדים באמן, במודיעין, בשבק, ביכולות טכנולוגיות הכי גדולות שיש, יצרו פה מודלים, ימם נכנס, ובסוף בא בן גביר והביא איזה פתרון מדהים של מסגר שיודע לסגור חלון עם רתכת.
שפשוט זה קורה, הם פשוט לא יכולים להיכנס לבית פיזית, כי פשוט סותמים את החלונות והדלתות.
נכון, בדיוק, זה כמו ששכחת מפתח למעשה, אוקיי?
בשלב שני, אגב, שופכים לשם בטון לתוך הבית, נכון?
התאימה של הבית היא בעצם איזשהו שלב ראשון לקראת הריסה. או איתום של בטון וחלק מהבית. זה לא משהו חדש, זאת אומרת, כן מנסים לייצר פה איזשהו הישג מטורף, הנה ניצחנו את היועמ"שית שעצרה אותנו מלטפל בטרור, והנה הבית שלו אטום. מה זה אטום? הלחמנו אותו. יופי, זה לא חדש. אם זה מה שיסכל את הטרור, אז אני אופתע מאוד, אני אפילו יחשב שתעידי לגבי בן גביר, כמו שזה נראה כרגע לפחות, או איך שאנחנו מדברים עם אנשי המקצוע, מטילים ספק מאוד גדול בדבר הזה. אין בו הרבה, כדי לסכל את הפיגוע הבא, יש פה הרבה תודעה לנסות לזרוק איזה עצם לציבור, הנה תראו, אנחנו מנסים, וכמובן, מה שלא מצליחים, אז כולם אשמים מחוץ מהם. אשמים הצבא שלא נכנסים עד הסוף, אשמים המשטרה שלא יודעים לטפל בזה עד הסוף, אשם היועצת המשפטית לממשלה שלא מאפשרת. זאת אומרת, אין לקיחת אחריות.
לא הזכרת התקשורת.
התקשורת ברור, אבל התקשורת אשמה עוד הרבה קודם. אנחנו כבר... זאת אומרת, כולם אשמים חוץ מהם. במקום לעמוד ולהגיד, זה אני, זה האחריות שלי, אני כאן, אנחנו מבקרים את זה שעם כניסת הממשלה, מה שנקרא ממשלת השינוי של לפיד ובנט, שהיה באמת גל טרור, אז ראינו ממש שבוע אחרי כבר ציוצים על כמה הם מסכנים, ופה באופן מדהים, מדאיג, אתה רואה שאין נטילת אחריות על כלום, זאת אומרת, כולם אשמים חוץ מהם.
(אז)
בוא נדבר על הצד השני, הזכרת גם הרוגים רבים ברשות הפלסטינית בפעולה של צה"ל, ואז מופסק התיאום הביטחוני, זה בעצם מופסק על הנייר או באמת בפועל?
כרגע, לפחות ממה שאנחנו שומעים בשטח, התיאום קיים, אבל יש הבדל משמעותי. קודם כל, מי שמזלזל בתיאום הביטחוני הזה לא מבין עד כמה התיאום הזה הוא קריטי למניעת טרור. מערכת הביטחון שלנו יודעת להתמודד עם הדברים האלה גם לבד, אבל השיתוף פעולה הזה הוא קריטי. הוא קריטי למניעת פיגועים, הרבה מאוד פיגועים, הרבה מאוד סיכולים של דמויות מפתח בטרור הפלסטיני. זה נעשה בסוג של שיתוף עם הרשות הפלסטינית.
זאת אומרת, הרשות היא סוג של קבלן משנה של ישראל.
היא לא קבלן משנה, יש להם פשוט איזה שהם אינטרסים משותפים, זה איזה בריתות קטנות כאלה בתוך הרשות מול ישראל, שיש להם אינטרס, גם אבו מאזן לא רוצה את חמאס אצלו, והוא יודע את זה, והדרך שלו זה לא לצאת עכשיו עם קלצ'ניקובים לכיכרות בערים בגדה, אלא הוא יודע איך לדבר עם ישראל בצורה כזאת, שזה גם הם יעשו בשבילו את העבודה, הוא עושה בשבילנו עבודה, כל צד לא עושה טובה אחד לשני, אבל יש פה אינטרס משותף.
אז לאיפה הולכים מכאן? האמריקאים מנסים להרגיע, אבל לא נראה שזה עוזר.
אני חושב שהמבחן האמיתי יהיה ברמדאן. אם הוא יעלה להר הבית, אם הוא לא יעלה להר הבית, זה לא רלוונטי. אנחנו נכנסים לאיזשהו גל של כל העולם ובטח הפלסטינים מסתכלים על כיוון כללי, על לאן זה הולך. עכשיו, עוד הפעם הוא יעלה, זה לא רלוונטי אם הוא יעלה לפנות בוקר, ואם הוא יעלה רק לשלוש דקות והוא ירוץ בלי להגיד מילה, עדיין כל פרובוקציה ברמדאן תביא לפיצוץ, פיצוץ גדול שאי אפשר לדעת. אני גם לא בטוח שזה ייגמר רק בזירה אחת, זה גם יכול להיגמר בזירות נוספות, אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להתלכת.
עוד פעם טילים מעזה ודבר מהסוג הזה.
נכון, אז אבל שוב, אין איזה דינמיקה שאתה לא יודע לאן היא תגיע, איך היא תתפתח, אנחנו יודעים, אנחנו לא חיים פה באיזה בועה, כל הסביבה שלנו היא כולה על חבית חומר נפץ, הגפרור הזה יכול להיזרק כמעט בכל מקום בשביל להדליק את הזירה, הערכות לפחות של גורמי המקצוע במערכת הביטחון, שאנחנו הולכים לקראת הסלמה. אבל אני חושב שהטעות הגדולה בישראל, זה שאנשים מפחדים מאינטיפאדה. זאת אומרת, כל הזמן אומרים, תהיה אינטיפאדה שלישית, לא תהיה אינטיפאדה שלישית. אם תהיה אינטיפאדה שלישית, אז יהיה קשה, ויהיה הרוגים, וזה יהיה לחימה, וזה משהו שהוא אקט מלחמתי נורא נורא קשה.
טוב, עוד רגע תגיד שאתה בעד.
לא, הפחד היותר גדול של מערכת הביטחון, ושלנו, אמור להיות, שתבוא הרשות הפלסטינית ותגיד, חברים, תודה רבה, הנה המפתחות, קחו אתם, תטפלו בגדה.
תיכנסו חזרה.
תחזרו לממשל, תחזיקו את בתי הספר, את בתי החולים, את הביוב, את הרחובות, שם אנחנו נכנסים לקטסטרופה.
יניב קובוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
ממשלת חילופין.
אתה מתכוון כמו חוק יסוד ממשלת חילופין.
למרות שגם שם באמת תיארנו שלא ראוי, אבל ממשלת חילופין
הוא משהו פנים ממשלתי. ואתה נדחתה על ידי בגץ. הוא משהו פנים ממשלתי?
כן. אנחנו נשמוע מה הוא אומר.
הוא לא משנה את
מערכת. רוטמן, אבל
לשמוע ברשותך.
שמחה,
אני נותן לו לדבר.
שמחה, אתה לא נותן לו לדבר. אתה נעמת נאום שלם. אתה נותן לו להגיד.
מכאן אנחנו למערכת הפוליטית. שלום נועה שפיגל וחיים לוינסון.
היי, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר גמור, אז אצלכם יש הרבה עבודה. נועה, את יושבת בוועדה של שמחה רוטמן, ועוקבת אחרי ההתפתחות של החוקים.
מה, חברת כנסת? מה? לא ידעתי שהיא השתדרגה.
מתייצבת שם כל פיום.
תופרת שעות, אתה לא מאמין.
אז מה, הולך שם מאמר המערכת של הארץ כותב היום, שזה מופע של איש אחד, שלא נותנים לאף אחד לדבר, רק שמחה שלנו יושב ועושה שם חגיגה.
תראה, מה שקרה, אני חושבת, אתמול היה באמת איזושהי נקודה תפנית. שמחה רוטמן כאילו רוצה להראות שהוא נותן לכולם לדבר, גם, אתה יודע, מבחינת הנראות, גם מבחינת אחרי זה בבגץ, כשהלכו ויבדקו את ההליך הזה, איך הוא נעשה. אבל אני חושבת שהוא לא צפה את עוצמת ההתנגדות שיש לתוכנית מכל כיוון אפשרי. ומה שקרה בעצם אתמול בישיבת ועדת החוקה, היה באמת מופע יוצא דופן שאני לא ראיתי כמותו. עורך דין דוקטור גור בלי, שהוא היועץ המשפטי של הוועדה, הוא בעצם הוציא חוות דעת מאוד מאוד מפורטת על החוק. בעצם אמרו שחוק יסוד השפיטה, התיקונים שלו כן אפשר להביא את זה מתוך ועדת חוקה, הצעת חוק מתוך ועדת חוקה, אבל מה שהם בעצם עושים שם, הם מעבירים חוות דעת שיפוטית ממש כותלת, אין לזה מילה אחרת, באמת מעבירים שם כל סעיף, החוק הכללותו, מה הוא עושה, כל הסעיפים, איך זה משנה את האיזונים, איך זה באמת גורם לזה שבעצם הדרג הפוליטי יהיה זה שיחליט פה על הכל בסופו של דבר.
ועוד אחד מהסוגיות המשמעותיות שם, שאומרים שהשינוי הזה צריך להיכנס לתוקף מהכנסת הבאה.
כן, למרות שזה בדרך כלל, אתה יודע, בדרך כלל אומרים שאתה לא רוצה לחוקק חקיקה שיש לה תחולה ישירה כדי שלא יהיה השפעה. אז כן, אז הם מדברים באמת מהכנסת
הבאה. טוב, לקואליציה הבא, זה לא מתאים.
לא מתאים באופן כללי, על כל דבר, אין ערך דרי למקרה שפספסנו. אבל מה שקורה זה ששמחה רוטמן אתמול פשוט נעמד על הרגליים האחוריות ותוקף את היועץ המשפטי של הוועדה, אומר לו שחוות הדעת שלו מוטה, קורא לו לחזור בו מאמירות כאלה ואחרות. באמת היה מופע, חברי הכנסת מהאופוזיציה מנסים להגן על הייעוץ המשפטי, הייעוץ המשפטי אמור להיות הרי משהו שהוא, אתה יודע, שמקשיבים לו. הם מואפים החוצה, אחד אחרי השנייה, אחרי קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, מעיפים אותם פשוט החוצה. וזהו, ועורך דין בליי מנסה להגן על חוות הדעת, וזה פשוט, פשוט מופע עצוב, כי הם אמורים לעבוד ביחד, בסוף בסוף, אתה יודע, ברמה התיאורטית, הם אמורים לעבוד ביחד לטובת המדינה, ומה שאנחנו רואים זה ייעוץ משפטי שבא ומנסה לתת איזושהי חוות דעת, ויושב ראש ועדה שפשוט... לא נתן לו את המקום שלו.
חיים, זה לא משרת את שמחה רוטמן ואולי את יריב לוין להראות שהאליטות פה נגדם והם ממשיכים להתקדם?
אני, סליחה, אני לבאס גברת שפיגל, ובאמת אני מעריך...
אל תתחיל איתי עם גברת על הבוקר.
כקולגה שלך, אני מעריך את ההשקעה שלך, אבל את מבזבזת את זמנך בוועדה. הרי בסוף זה לוין ונתניהו, הכל הצגה. רוטמן מדבר לבייס שלו, חברי הכנסת האלה מדברים לבס שלהם, אנחנו לא בעידן שבהם יש דיונים עניינים, אין שום דיון ענייני בשום דבר.
ולכן... אז מה זה שוף?
כן.
לטובת מי? לטובת בגץ בהמשך?
לא, שמחה רוטמן מקבל 8 שעות ביום כדי לגזום מהם קליפים לפייסבוק ולטוויטר שלו. תראה, אנחנו לא חיים בתרבות פוליטית נורמלית. זה לא שיש בעיה ומתכנסים מיטב המומחים כדי לחשוב על פתרונה, זה מקשיב לזה והוא מקשיב להוא, והם מגיעים באיזה תהליך אינטלקטואלי, לאיזה תוצר מסביע רצון. לא, זה הכל קרקס פוליטי. עד היום אני עדיין לא הצלחתי להבין מה מטרת הרפורמה. אתה הצלחת להבין? אולי שפיגל שצופה בדיוני הוועדה.
אני הצלחתי מאוד להבין, משילות, אבל לא? רגע, אבל לשיטתך, לוינסון, כן. אדון לוינסון, כן. אתה צודק, באמת, כאילו... אין לי ספק שרוטמן רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ולוין רוצה מה שהוא רוצה, והליכוד גם יבטח את עצמו לכל מקרה שלא יקרה, ויש גם הצעת חוק פרטית שמחכה ברקע, והם יעשו מה שהם רוצים בסופו של דבר, יבואו עד מחר מומחים לוועדת חוקה וידברו, אבל לשיטתך, לפי מה שאתה אומר, אם הכל הצגה והתרבות הפוליטית פה כל כך כל כך קלוקלת, אז גם ההפגנות כאילו הן חסרות משמעות, כי גם ככה לוין ונתניהו החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות, אז יאללה בלגן
לא, אני חושב זה קצת שונה, במובן הזה, זה לא ששמחה רוטמן נשמע עכשיו איזה פרופסור מדבר בוועדה וגיד, אני לא חשבתי על הנקודה הזאת עד היום.
פתאום יהיה איזה אוריקה מומנט.
כן, לא חשבתי, וואלה, היה לו איזה טיעון, אולי באמת צריך כאילו טעיתי. זכרת, נו, הרי זה במובן הזה. עכשיו, את שואלת אותי לגבי ההפגנות, ברור שההפגנות הם לא נועדו לשנות את דעתם של רוטמן ולוין. הם התכנסות למטרות מוטיבציה, שכל האנשים שנאבקים ברפורמה, יכול להיות שהמאבק הזה ייקשל. ויכול להיות שהוא יצליח.
וזה
לא
כן,
יודע,
ההפגנות אבל, כן עוזרות?
אבל ההפגנות הן מייצרו, קודם כל הן מייצרו דיבור. הדיבור מייצר מנופי לחץ. המנופי לחץ מייצרים לחץ. האם בסופו של דבר הלחץ ישבור את לוין ונתניהו? אני לא יודע. אנחנו צריך לחכות ולראות.
אז אני אגיד לך שאתה צודק לגבי העניין שבאמת הם נחושים בדעתם וכו', והרבה מהדברים שיש בוועדת חוקה זה הצגה. אבל בסוף בסוף אתה צריך לזכור שהדברים האלה יגיעו לבגץ. וכשמגיעים לבגץ, בוחנים את כלל מה שהלך, בוחנים איך התנהלו הדיונים, בוחנים למי הקשיבו, בוחנים איך זה עבד.
לא, אבל בגץ יגיד לשמחה רוטמן, היו פה מלא מומחים, אמרו משהו אחד ואתה לא הקשבת, זה בדרך כלל לא מה שקורה.
לא, אבל יש לך איך התנהל התהליך, וכן יכול להיות, תראה, בסוף, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר בבית משפט, כן? אבל אם בסוף אתה רואה ששמחה רוטמן לוקח חוות דעת שנעשתה על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה, ולוקח סקירה שעשה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובסוף לא מתייחס אליהם, דורך עליהם, ואף גורם
לוועדה. טוב, כל אנשי המצוא, גם היועצת המשפטית לממשלה, גם נשיאת בית המשפט העליון, אין מישהו אחד שהיה פה בעד.
נכון, אבל זה גורמים שמשפיעים בסופו של דבר יחד עם הלך הרוח הציבורי, ולכן אני חושבת שלמרות שידידי פה לוינסון חושב שאני מקלה את זמני ולשבת בוועדת חוקה, יש חשיבות לזה, כי אחרת בוא נגיד יאללה אין דמוקרטיה וזהו, למה צריך את הכנסת הרי?
שאלה טובה שפיגן, שאלה מאוד טובה.
That includes our support for core democratic principles and institutions, including respect for human rights, the equal administration of justice for all, the equal rights of minority groups, the rule of law, free press, a robust civil society. Building consensus for new proposals is the most effective way to ensure they're embraced and that they endure.
אם אנחנו מדברים על הלחץ האמריקאי או הכלכלנים, זה כן משפיע על נתניהו?
קודם כל, אין כל כך לחץ אמריקאי בינתיים.
טוב, ההתבטאויות של שר החוץ בלינקן היו די משמעותיות, וחד משמעיות.
יקירי, ה-90s נגמרו. ההתבטאויות לא מעניינות אף אחד. נתניהו כל הזמן מדבר על עוצמות, על פוליטיקה של כוח. אני עדיין לא שמעתי, אני לא יודע גם אם יש תוכנית כזאת אמריקאית, מה יקרה אם לא בחוקותיי תלכו?
מה שביידן ידפוק על השולחן יגיד, אני לא אזרים לכם מיליארדים לתקציב סיוע?
כן, מה קונקרטי? לא האמירות החמימות והדיפלומטיות האלה על הערכים המשותפים וכל הקשקושים האלה. מה המשמעות בתכלס? ככל שיש משמעות ואינני יודע. אני חושב שהכלכלי כן יותר מטריד את נתניהו. אתה ראית את התגובה ההיסטרית שלו בשבוע שעבר לעניין הכלכלי, אבל קשה עדיין לבחון את ה... יש לו יותר קשב לנושא הכספי, גם בסופו של דבר, האטה כלכלית והמשק הישראלי נמצא במצב מאוד רע, יפגע קודם כל, במחנה שלו. זה הציבור יותר עני, בוודאי שמצביע למפלגות חרדיות, כן? האטה כלכלית...
זה יזיז להם?
אני,
אתה בא ובא תחזור רגע ל-2003, שר האוצר הכי ניאו-ליברל שהיה פה עד אז, זה הזיז להם? זה גרם למישהו לא להצביע לו?
לא, קודם כל כן, לקח לו זמן לתקן את תדמיתו בציבור החרדי, ואני חושב אבל שהוא מבין, שהאטה כלכלית משמעותית, תהיה לו בעיה מאוד מאוד קשה, ולכן אני חושב שזה, בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, מכל הדברים שבעולם, מה יכול לגרום לנתניהו, לחתוך מהרפורמה, זה רק העניין הכלכלי. בינתיים אני לא רואה מהסטייט דיפארטמנט, מהבית הלבן, איזשהו הדלפות על צעדים קונקרטיים, אלא רק אמירות כלליות.
אבל כלכלי מה, שהדולר יגיע ל-4 שקלים, שעוד חברות יתחילו לצאת?
אגב, אני לא יודע, זה רע דולר שיגיע ל-4 שקלים? אני לא יודע, זה תלוי מי שואלים.
תלוי אם יש לך דולרים.
אני לא יודע, אם אני חברת הייטק, זה טוב או רע. הרי בנק ישראל מנסה להעלות את המחיר באופן מלאכותי.
אבל לא כך מהר, לא למספרים האלה.
לא, בסדר, אני לא, עזוב, אבל אני חושב שאני, אני חושב שהצירה של, השקעות בישראל,
בריחת כסף מהבנקים,
משיכה של השקעות של קרנות, זרות בבורסה בישראל, ירידה ברמת העניין בלהשקיע בישראל, במוכנות של מייקרוסופט לפתוח פה מרכז פיתוח עם עוד 5,000 מקומות עבודה וכן הלאה. אני חושב שאלה דברים המשמעותיים בסוף. אתה יודע, יש שאלה בסיסית שכל אדם שואל את עצמם. אני עכשיו, לצורך העניין, הייתי משווק לך מוצר, קרן נאמנות שעוקבת לכם מניות בונגריה. היית קונה?
לא.
לא, לא, פשוט מאוד.
זאת אומרת, גם פה זה לאותו כיוון.
ואם אתה מגיע למצב, אתה בא לניו יורק לפגישה, ואתה אומר לו, כך תקנה אינדקס של ישראל. אומר, ישראל עזב אותי, זה מדינה משוגעת, אני לא רוצה להיכנס לשם. לא בא לי. זה הכל.
העניין הוא שעד שהתהליכים שלוינסון מדבר עליהם, והם תהליכים שזה, זה פשוט ייקח זמן עד שזה יחלחל.
אז הפרוצדורה מבחינתך בוועדה זה עוד כמה ימים כאלה, ואז מגיעים כבר להצבעות, או מה הולך שם?
לא, תראה, הוועדה כמה ימים ייקח הרבה ימים, אני מזכירה, אנחנו מדנים בחוק יסוד השפיטה, כרגע הם נמצאים רק על הסעיף הראשון שמדבר על הוועדה למינוי שופטים, זה חוק מאוד מאוד מקיף.
אז מה, שבועות כאלה? ואני מזכירה
שגם, כרגע זה נראה ששבועות, ואני מזכירה גם שיש להם את כל הדרכים העוקפות. מי שפספס, יש הצעת חוק ממשלתית שלוין עובד עליה, שהיא בעצם נמצאת כרגע בבחינה של היועמ"שית. יש את הצעת חוק שרוטמן הציע אותה מטעם עצמו, והיא אמורה להיות מטעם הוועדה, כרגע היא מטעם יושב ראש הוועדה, אין חיה כזאת אגב. ויש את הצעת חוק הפרטית שהם מריצים במקביל.
אז שלוש אופציות, כל אחת יותר קיצונית מהשנייה?
לא, ההצעה של לוין וההצעה הפרטית הן די חופפות, ההצעה של רוטמן יותר קיצונית. אנחנו בעיקר עסוקים פה בהמון המון מסכי אשן. יש דיונים בוועדה, האם הם ישפיעו? אני מקווה שכן. אני חושבת שאתמול בפעם הראשונה ברמה האישית, מתוך מי שבאמת רואה את שמחה רוטמן די הרבה, הוא היה נראה אחרת. הוא היה נראה שכן, דברים מתחילים להשפיע עליו. אני חושבת שהוא לא חשב שהדברים ילכו עד כדי כך קשה.
טוב, ראינו דווקא את נתניהו במליאה קורא את ספרו פתאום, מנסה ללמוד מה זה הרפורמה הגדולה הזאת.
כן, כן, הוא גם הפנה את הייעוץ המשפטי, בגלל שהוא לא נתן דברי רקע בהצעה שלו, הוא אמר להם, כן, כתבתי את זה בספר, יש פה תהליכים מקבילים. הם זרקו מלא מלא עיזים פנימה כדי שיהיה אפשר להוציא קצת, אבל בתכלס, כמו שזה נראה כרגע, הם הולכים להעביר את התוכנית שלהם. התוכנית הזאת הולכת להיות בעייתית ובכייה לדורות, כי גם יש איזה עניין, אתה יודע, שאני מדברת עם אנשים, ונכנסנו לדיכוטומיה. מי שאוהב את ביבי בעד התוכנית הזאת, אנשים בכלל לא מבינים את כל מה העילת הסבירות, מה העילת הזה, אנשים לא מבינים על מה מדובר.
טוב, כמו שחיים אמר, אף אחד לא בדיטלס.
הלוואי והיו קוראים את האקספליינר של הארץ יותר, אבל זה לא קורה.
אני חולק עלייך.
למה?
אל תקראו את האקספליינר של הארץ. סליחה ממי שכתב את האקספליינר של הארץ, אני גם אגיד לך למה. אין שום חשיבות לפרטים הקטנים. פשוט שום חשיבות בעיניי.
מדוע אתה אומר זאת?
זה לא משנה אם ייפסל חוק ברוב של 10 שופטים או של 12 שופטים. מה שחשוב זה הקונספט. זה הקונספט הפופוליסטי-פשיסטי שעלה פה לשלטון, שכל מטרתו היא לחרב את המוסדות. הרי זה לא רק...
לא, אז לפי זה היו אמורים להגיע להסכמות מסוימות, לא?
בית המשפט זה זה הקיצון שבמוסדות מבחינת הרמת השנאה, אבל זה לא רק בית המשפט. זה גם תאגיד השידור הציבורי. זה כל מוסד אחר, אתם זוכרים כל פעם הרמטכ"לים, אתם זוכרים שזה נהיה מוסד שמאלני.
לך קצת אחורה, את המשטרה חירבו כבר ממזמן.
נכון. אני אומר לך, בנק ישראל, הרי עוד מעט אתה תגלה שהפוליטיקאים רוצים להוריד לנו את מחירי הדיור. זה בנק ישראל, זה הפרופסורים המנותקים, השמאלנים, שיושבים בבנק ישראל, בגללם אתה משלם יותר משכנתה.
נו, כבר שמענו את זה בערך.
בוודאי. זה תנועה שכל מטרתה היא לזרוע כאוס והרס. המטרה היא להלך אימים. המטרה היא לזרוע בלגן. המטרה היא להרחיק אנשים טובים מלנסות להתקרב למוסדות השלטון ולמלא אותם בכל מיני מלחכי פנחה עלובים משלנו, סטייל צחי ברוורמן. ולכן אני חושב שאין כמעט שום משמעות לפרטים במובן הזה שכאילו המחשבה הגנצית שנעשה איזה פשרה שלא, שבוועדה למינוי שופטים אז נוסיף אחד מימין ואחד משמאל אז יהיה בסדר, אתה לא רואה את התמונה הגדולה?
שהתמונה הגדולה היא מה, אנחנו הולכים בטוח לדיקטטורה וזהו, נגמר?
לא, אז זהו, אז אני רוצה רגע, מה שחיים אמר, נכון בחלקו בעיניי וחלק מורכב יותר. לגבי גנץ, אתה צודק, די, די כבר עם זה, כמה אפשר, אני רוצה לדבר, אף אחד לא רוצה לדבר איתך ואף אחד לא רוצה פשרה, בוא. כאילו, עם כל המילים היפות והניסיון להיות ממלכתי. אבל בוא נדבר רגע על זה. אתה צודק לגמרי. אני כן חושבת, אבל, שההיטפלות לדקדוק, לפרטים הקטנים בתוך הצעות החוק, בסופו של דבר הוא משמעותי, ואני אגיד לך למה.
למה?
כי בסוף הכל עדיין מגיע לבית משפט, לפני שרוקנו את בית משפט לחלוטין מתוכן. ולכן כן חשוב לשמור במה שאפשר על הכוח של הבית משפט, כי האלטרנטיבה למה שאתה אומר זה, אוקיי, הם מצליחים באמת להסיט נגד כולם, אז בואו נרים ידיים. אין, יש לך מלחמה לנהל, כי אתה מניחה שכמוני רוצה שהמדינה הזאת תישאר, וכמו רוב האנשים השפויים, ושתישאר מדינה נורמלית ודמוקרטית עד כמה שאפשר. ולכן כן צריך גם לשים לב לפרטים הקטנים האלה, כי אחרת אין לך
לא,
כלום,
אני
אין לך שום כלים להילחם
איתם. התשובה היא לא... אנחנו נמצאים פה במלחמת קיום על מה זה מדינת ישראל. האם מדינת ישראל היא מדינה של נמוכי מצח בסגנונו של אלמוג כהן ואיתמר בן גביר? או שזה מדינה ליברלית נאורה מתקדמת ומתפקדת? וזה מלחמה. עכשיו, תמיד במלחמות מהסוג הזה, כאילו המחנה שלנו תמיד נמצאת שידוע על התחתונה, במובן, אנחנו הרי מכירים את הפרדוקס הליברלי שזה מגיע לליברליזם. האלטרנטיבה להילחם כאילו זה מלחמה על המולדת, זה מלחמת העצמאות, לא הפיזית, אלא רעיונית ואינטלקטואלית. בהפגנות ובמחאה ובסגנון ועם מי מדברים ולגייס נפשות לדבר הזה.
יש אבל סיכוי לך שמה בסוף נתניהו יחליט לרדת מהעץ?
אני לא יודע, לא כל האנשים הצודקים ניצחו. החיים זה לא רק סרט הוליוודי.
אז החיים נתניהו, אבל אנחנו כן מכירים אותו שהוא מגיע עד הרגע האחרון, כמו למשל בסיפוח ופתאום יורד מהעץ.
לא, 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 לא. האירוע שיש עכשיו הוא שונה לחלוטין. הוא לא אירוע של סיפוח, הוא לא אירוע נקודתי, הוא אירוע של מלחמה כלל מערכתית.
משהו אופטימי לסיום או שאין?
לא, אין כרגע שום דבר אופטימי. אני חושבת שיש פה באמת... כמות של דיסאינפורמציה, פייק ניוס, מסכי אשן, שלצערי הרב מונעים מציבור רחב לראות מה מתרחש פה. ומה שמתרחש פה זה לחלוטין לא ניסיון להעמיד את מערכת המשפט במקום שלה או לעשות תיקונים, זה לא זה. זה לשנות פה את כל מה שאנחנו מכירים, ואנשים לא מבינים איפה אנחנו. וזה חבל.
חיים לוינסון, נועה שפיגל, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל
האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
הארץ הוא הארכיטקט של חומת השקר, הוא עוסק בהונאה שיטתית של הקוראים שלו, זה המפעל שלו כרגע, וההונאה מציירת את הרפורמה המשפטית שהיא דמוקרטיזציה של ישראל כהתקפה על הדמוקרטיה. בעצם הצווחות, קץ הדמוקרטיה זה קץ האוליגרכיה. הארץ זה השופר של האליטה שמושלת בנו בניגוד לרצוננו דרך שופטים, ועכשיו היא צווחת על זה שלוקחים לה את השלטון העריץ שלה, והיא קוראת לזה קץ הדמוקרטיה.
גדי טאוב פרסם במשך כמה שנים תורי דעה בארץ. זה הופסק בסוף השבוע האחרון. מי שהפסיק את זה זה אלון עידן, עורך מדור הדעות שלנו.
שלום.
ואיתנו גם מול הארץ, עמוס שוקן. שלום.
שלום.
אלון, אז כמה שנים עבדת עם גדי?
לא ספרתי, אבל בערך אני חושב 7 שנים. 2015, אם אני לא טועה, זה המאמר הראשון שהוא פרסם בקדנציה הזאת, נקרא לזה. ואנחנו 2023, אז כן, בערך 7-8 שנים.
מה השתנה?
אני חושב קודם כל שהמציאות השתנתה, ואנחנו עדים למציאות הזאת בימים האלה, לרצון או לצורך או לתכנון ולביצוע של הרפורמה המשפטית, שהמשמעות שלה, עוד פעם, כמו שאנחנו תופסים אותה, היא הגבלת הדמוקרטיה, ובתוכה אני חושב גם הגבלת חופש הביטוי. אז במונחים מסוימים אפשר להגיד, ואני רוצה להדגיש, בשבילי זה לא החלטה פשוטה, כמו שהרבה חושבים. אני כן חושב שגם בארץ צריך לשמוע עמדות שמקוממות אותנו ושמטרידות אותנו. הן צריכות להיות אגונות לפחות במניע שלהן. כמובן, אני לא מדבר על האיכות ועל העובדות וכולו, זה מובן מאליו. אז אני לא חושב שזה פעולה פשוטה לעשות כזה דבר, אבל אני חושב ששני דברים, אני גם כתבתי לו את זה, הכריעו פה את הקף. אחד זה המציאות, תשמע, זה ההבדל בין יריב לוין לצורך העניין כחבר כנסת או כשר תיירות, לבין יריב לוין כשר משפטים שמבצע את הדבר. זאת אומרת, כשגדי טאוב כותב מעמדת הילד שצועק המלך עירום כאיזה אופוזיציונר, או אפילו כשיש ממשלת ימין, אבל שלא מבצע את הדברים האלה, זה דבר אחד. כשבא ממשלה והולכת לעשות את הדברים האלה, מכריזה על זה, היא הכוח, והיא עושה את זה בלי לדבר עם אף אחד, בא לדרוס, אז לטקסטים האלה יש משמעות אחרת לגמרי.
אז דווקא כשהוא היה במיעוט זה היה בסדר, וכשהוא במיינסטרים לא?
לא, זה לא עניין של מיינסטרים. אני חושב שהשאלה הגדולה פה היא, האם הדבר הזה שהוא מייצג במקרה הזה, הוא על הפרק. זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, בסופו של דבר, אם מבינים שהרפורמה הזאת נועדה להחליש את הדמוקרטיה, ובתוך הדמוקרטיה את חופש הביטוי, האם לתת חופש ביטוי שחותר תחת חופש ביטוי, האם הדבר הזה לגיטימי, אוקיי? עכשיו, כל עוד הדבר הזה הוא תיאורטי, זאת אומרת, יש ממשלת שינוי או ממשלת ליכוד שלא קשורה בכלל לרפורמה הזאת, אז אוקיי, אנחנו יכולים לשמוע את הדברים האלה כאיזה מין עכשיו אינטלקטואלים שיושבים והוגים. אבל כשאנחנו רואים שמגיע יריב לוין, ואנחנו יודעים שיריב לוין קיבל גב מביבי כשהוא התמנה לעשות את הפעולות האלה, אז אנחנו מבינים שהרעיון הוא לרסק מערכת משפט, בתוכה הגנה על חופש דיבור. אני שואל שאלה פשוטה, האם בעוד כמה חודשים אפשר יהיה לכתוב, למשל, מאמר כמו גדעון לוי, מותר לתאב את חיילי צה"ל, שהוא כתב את המאמר הזה. אני טוען שלפי הצעות החוק שעומדות על הפרק ופסקת ההתגברות וכולי, אי אפשר יהיה לכתוב את הדבר הזה. עכשיו, האם מי שתומך בהגבלת חופש הביטוי באופן הזה, האם במסגרת חופש הביטוי אנחנו צריכים לאפשר את הדבר הזה? אני אומר, זו סוגיה מאוד מאוד רגישה.
טוב, גדי טאוב לא כתב מאמר בעד הגבלת חופש הביטוי.
לא, אני אומר שהגבלת חופש הביטוי מובנית בתוך הרס מערכת המשפט. זה חלק מהמשמעות של הגבלת הדמוקרטיה. צריך להבין את זה. והדבר השני, שהוא מבחינתי בעייתי, במובן היותר פשוט אפילו, זה הסיפור עם המכללה MCC של אורבן. תשמע, הארץ תופס את מה שאורבן מסמל בהונגריה. בטח את המכללה הזאת, שהיא הזרוע שלו לצורך העניין, כדבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, ושמישהו מתפרנס מכזה מקום, זאת בעיה, פשוט בעיה.
תסביר שגדי טאו פשוט התחיל ללמד שם באיזה מסגרת
הזושים. כן, והדבר הזה, אתה יודע, יש בסוף איזשהו גבול שאתה מותח גם ביחס לחופש הביטוי. אני חושב שהגבול הזה אפשר להגיד, לסרטט אותו ככה. אם חופש הביטוי מאפשר את הגבלת חופש הביטוי, זאת בעיה, אוקיי? זאת בעיה. ואם מישהו מתפרנס ממקום שמפיץ בשורה, שגם מגבילה את חופש הביטוי וגם דמוקרטיה במונחים אחרים, זאת גם בעיה.
עמוס, איפה הגבול מבחינתך?
תראה, אני לא פיתרתי את, את גדי טאוב. בעצם זה נודע לי שהוא פותר, או שביטלו את הכתיבה שלו בארץ, כשראיתי איזה ציוט של איזה אישה בטוויטר, שאמרה, אני מאוד מרוצה שהמאמרים שלו יפסיקו להתפרסם בארץ. חיפשתי למה היא התייחסה, וראיתי שהיא התייחסה לציוט של גדי שסיפר את הסיפור.
ולא הצטערת על זה.
ולא הצטערתי על זה, כי העמדה שלי הייתה שגם גדי טאוב וגם מי שהיה שותף שלו מדי פעם לכתיבת מאמרים, ניסים סופר, הם סוכני כאוס, ושצריך להיזהר מהם. שחלק מהדברים שהם כותבים הם לא נכונים. וכשראיתי בעיתון את הדיווח של אור קשתי על הקשר שלו עם הדמוקרטיה האי-ליברלית של ויקטור אורבן, שזה דבר שבעצם אני רואה את הליכוד, את נתניהו ואת שר המשפטים שלו, מזיזים את ישראל ואת שר התקשורת שלו, מזיזים את ישראל לכיוון של הונגריה, אני חושב שפה צריך לעצור ולהגיד עד כאן. אנחנו לא יכולים לשתף עם הדבר הזה פעולה. זאת גם לא עמדה שיכולה להיות בוויכוח. צריך לשלול אותה, לא להסכים שהיא בכלל תעלה לדיון, ולהילחם כדי שישראל תמשיך להיות דמוקרטיה ליברלית, כפי שהיא תוכננה, כפי שהיא הוצהרה בהכרזת העצמאות שלה, ולא כפי מה שאנחנו רואים שקורה בשנים האחרונות, בעצם בשלטונו של נתניהו, לפעמים פחות, ועכשיו הרבה יותר. וכשגדי טאוב מזדהה עם כל הדברים האלה, זה לא נושא לוויכוח בכלל, זה לא נושא לדיון ציבורי.
למה לא להגיד לו המאמר הספציפי לא יתפרסם? שלח לנו עוד, נחליט בהמשך מה לפרסם.
העמדה של הארץ היא מאוד ברורה פה, והוא לא יהיה שותף לדיון בכלל בכיוון שגדי טאוב אימץ.
אם יריב לוין שולח מאמר או הילד שקד בעד התוכנית, מפרסמים?
שוב, אני, קודם כל אני חולק על עמוס באופן עקרוני, על מה זה אומר, כן? דיון בכלל בארץ. עמוס, הטענה שלו העקרונית, הארץ חושב ככה, ואין מקום לדיון. אני חושב שזה לא עניין של דיון בהכרח, כן? קודם כל זאת השאלה, האם קורא הארץ זכאים לקרוא גם עמדות שמקוממות אותן, אוקיי? ועמוס יכול לקרוא לזה סוכני כאוס. יכול להיות שמקורת המבט שלנו זה נראה ככה.
טוב, ואם... גם גדעון לוי אפשר לקרוא לו סוכן כאוס.
יכולים לקרוא מי שרוצה, אני, לא, אני בכוונה...
לא, גדעון לוי הוא מתאר את המציאות.
אבל אנשים אחרים יגידו לך שהוא סוכן כאוס.
לא, זה לא נכון. הוא מביא לך כל יום שישי דיווח מהמציאות בשטחים.
אבל במאמרים שלו בעיתון קורה לדברים אחרים.
הוא מסיק את המסקנות.
אני חושב שזה מאוד 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 מסוכן לטעון שהארץ זה דבר אחד, וכל מה שלא עומד בקריטריון הזה, זה או זריעת כאוס, או בטח לא פתוח לדיון בכלל, אוקיי? יש הבדל בין מאמר המערכת של הארץ, יש הבדל בין כותבים קבועים בארץ וכו', לבין האפשרות לשמוע גם עמדות שלנו נראות על פניהם מופרכות, מסוכנות וכו' וכו'. ואני רוצה להגיד שגם עמדות הרבה פחות רדיקליות ממה שאנחנו רואים היום אצל יריב לוין או גדי טאוב, אני חושב שאם זה היה תלוי בתפיסה הזאת, יכול להיות שגם לא היו מתפרסמות, בגלל שהם נראו בזמנו, או נראות אפילו היום, כאזורות כאוס, או לא מקבלות את התפיסה הבסיסית של הארץ לגבי מה זה מערכת משפט וכו' וכו'.
אז יריב לוין על שולח מאמר, אתה מפרסם או לא?
תראה, אם מישהו באמת בא להסביר עמדה בצורה רצינית ומנומקת, אני לא חושב שצריך לפסול אותו, אוקיי? אם זה מה שנקרא טרוליזם, לבוא לזרוק רימון בבית, לבוא ולשים לך עץ בבין, אז זה כן סיבה לפסול אותו. אם בן אדם אתה יודע, כן, הוא מאמין באיזה משהו, והוא מסביר אותו ומנמק אותו, ומה שאתה קורא בטקסט, הוא באמת טקסט הגון במובן הזה, שהוא באמת רוצה לתאר תפיסה אחרת משלנו, אני חושב שיש מקום לשמוע את זה, לא לפחד מהדבר הזה, ולהתמודד עם זה. הטענה שיש דברים שלא צריך בכלל להתמודד איתם, בעיניי, היא מדרון חלקלק.
אז על ההחלטה הזאת נמתחה ביקורת גם מימין, גם משמאל. עמוס, מימין קראו לך יושב ראש מפלגה, זה מחמאה או הפוך?
תשמע, אנחנו ראיינו פה לפני 10 ימים, לדעתי, חוקרת היסטוריונית מהונגריה, שנאלצה לנטוש את המקום בגלל שהטילו מגבלות על המוסד האקדמי שהיא עבדה בו. ואני חושב שאנחנו חייבים, שהעמדה שלנו לגבי כל מה שקשור לתופעה הזאת שנקראת דמוקרטיה אי-ליברלית שוויקטור אורבן המציא, העמדה שלנו צריכה להיות דחייה מוחלטת ובכלל לא נכונות לדיון על זה. זה מנוגד לבסיס שעליו קמה מדינת ישראל, והמאמר של גדי טאוב, שבעצם הסתיים בדרבון יריב לוין ללכת עוד יותר רחוק מהצעדים שהוא הלך, זה דבר מביש ושצריך פשוט להימנע ממנו. הרי מה שהולך לקרות לפי הצעת יריב לוין, זה שבית המשפט העליון יהיה אגף של מפלגת הליכוד. לא יהיה שום פער בין הליכוד ובין בית המשפט העליון. ככה מדינה דמוקרטית לא יכולה להתקיים.
אבל כותב קלמן ליבסקין במעריב בסוף השבוע, שהארץ זרק מעל דפיו את כותב המאמרים היחיד שחשב אחרת, בלי לשאול אותי ובלי לבקש את רשותי, מצאתי את עצמי הופך ממנוי לעיתון לחבר מפלגה. וביטל את המנוי, לפחות לטענתו.
שיהיה לו לבריאות.
לא מפריע לך?
לא. אם הוא יכול לחיות בלי הארץ, אז שיבושם לו. אני לא חושב שהוא יכול, אבל שיבושם לו.
במה הארץ אבל כן שונה מערוץ 14, שזה גם ביקורת שנמתחה בעיקר משמאל?
מה הארץ שונה מערוץ 14? הוא שונה לגמרי. הרי מתפרסמות פה דעות שמנוגדות לעמדות העיתון. זה בהחלט קיים. מה שאני לא רואה בערוץ 14.
טוב, בערוץ 14 גם כתבים מהארץ מופיעים.
אני מבקש מערוץ 14 וממקור ראשון, ומישראל היום, ומכל העיתונים והאמצעי התקשורת האלה, לפרסם טקסטים או להזמין אנשים שידברו על זוועות הכיבוש כל שבוע, אוקיי? ובוא נראה מה זה חופש ביטוי מול הקהל שלהם. בוא נראה אותם נותנים את זה. אני חושב שאז יתברר שהארץ כן מאפשר ביטוי על כל התחומים. אוקיי? והם לא, רק על חומר הבידורי הם מרשים לעצמם לעשות את הכן ולא בכאילו הזה. ואגב, מה שהם כן מוכנים לדבר עליו במונחים של ימין ושמאל, זה כנראה הדברים שלא באמת חשובים להם. הדברים החשובים לא מדוברים. ושם חופש הביטוי נמדד.
הארץ עלה עכשיו בקמפיין של הדמוקרטיה לא נגמרת בבחירות, ואחר כך כשלא העלו את השלט של הארץ מעל מגדלי עזריאלי, הייתה סערת רשת, הארץ נכתב בפייסבוק, לא הסתמו לנו את הפה, ופה הארץ בעצמו סותם את הפה למישהו.
לא, ממש לא. המאמר של גדי טאוב התפרסם לדעתי דקה אחרי שאלון אמר לו שהוא לא יפרסם אותו באתר מידה. כן, יש מספיק מקום.
טוב, זה אותו דבר כמו עם השלט. לא חייבים לפרסם את השלט על עזריאלי, אפשר לפרסם את זה על מקום אחר.
נכון, אבל בכל זאת מעניין לדעת שהארץ סירב לפרסם מאמר שקורה ליריב לוין להחמיר עוד את הרפורמה שלו, שזה היה המאמר של גדי טאוב, ושעזריאלי סרבו לפרסם מודעה על דמוקרטיה. זה בעיניי מקרה דומה למקרה של נווה דרומי. אני אמרתי, מי שתומך בעד כאן, ועושה לו קמפיין לעד כאן, ומגייס לו כספים לעד כאן, לא יכול לקבל זכות להתבטא מעל דפי הארץ. אותו דבר גדי טאוב. מי שתומך בגישה של ויקטור אורבן לדמוקרטיה, לא יכול לקבל מקום בארץ.
כותב שוקי טרסיק בעין השביעית, מהזווית השנייה, שבלבבות האורחים בארץ הייתה גם התשוקה לתשומת לב, לטראפיק ולקליקים שמביאים איתם כתיבה כמו מהסוג של טאוב, לפרסם קונספירציות, מניפולציות והטיות, זה להביא גולשים לאתר, זו לא עיתונות פלורליסטית, זו הגדרה המילונית של אנטי-עיתונות.
תשמע, בוא נגיד לך משהו. נחמד שהוא כותב את זה ממקום מושבו. גדי טאוב בשבילי, כן, זה היה הכאב ראש הכי גדול. לא עניין של טראפיק ולא שום דבר, אני לא חושב שהוא גם הביא יותר מדי טראפיק, הוא בטח לא מנויים, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. זה היה כאב ראש, זה התעסקות כל היום עם המנויים, התעסקות עם אנשים בתוך העיתון שלא יכולים לסבול את זה. למעשה, המאבק הזה, הוא היה, גם אגב נווה דרומי, מאבק מאוד קשה בשבילי. זה מה ששוק איתה הושיג לא מבין. אלה תשובות מאוד מאוד פשוטות למי שלא מבין את הדברים, איך שהם מובינים מבפנים.
מאבק לטובת מה? לטובת הפלורליזם מבחינתך?
כן, לשמוע עמדות אחרות מקוממות בהארץ. לא יגידו לי, אפשר לפרסם את זה בפייסבוק, בטוויטר או במידה. אני לא חושב שמנוי הארץ, אנחנו צריכים להניח לגביו, שהוא צריך לקרוא גם את מידה, והוא צריך בפייסבוק אולי להיות חבר של גדי טאוב כדי לקרוא את מה. לא, הארץ צריך לתת לו, כן? במעין איזה עולם סגור שהוא נמצא בו, גם דעות אחרות שאפילו יעצבנו אותו מאוד, אבל הוא לפחות ירגיש שהוא לא חי בעולם סגור, הרמטי, לא אמיתי. במובן הזה לא אמיתי, שלא משקף את מה שקורה בחוץ. אוקיי? וצריך מאוד מאוד להיזהר, להגיד, לכאן לא ייכנסו הדעות האלה. עכשיו, בוא לא נעבוד על עצמנו. זה לא שגדי טאוב או נווה דרומי, זה היה 50% מהמאמרים בארץ. מאמרים בארץ, באופן כללי, 98% מהם, הם באותה עמדה, אוקיי? ומבטאים את אותו רעיון ליברלי.
טוב, זה גם בעיה, אגב.
זה בעיה. וכדי שלא תהיה את הבעיה הזאת, בין היתר, אני עבדתי, לא אגיד קשה, יש אנשים שבונים בתים, זה נראה לי יותר קשה, כדי שעדיין יהיה אפשרות לשמוע עמדות אחרות שיסדקו את התחושת ההרמטיות הזאת, אוקיי? מי שחושב שזה בשביל טראפיק וכולו, לא מבין שזה בדיוק ההפך מבחינתנו, שזה רק כאבי ראש, אבל זה נחמד, כאילו, ליפול לתוך איזו קלישה כזאת, נחמד, מי שרוצה שידבר ככה.
למה צריך בכלל מדור דעות ב-2023? כשכל אחד יש דעה משלו, אי אפשר לשכנע אף אחד, כל אחד נסגר בתוך המחנה שלו ושומע, כמו שאמרת, 98% מלון, דעות דומות לשלו.
קודם כל, תראה, למה אנחנו עושים את האייטם על גדי טאוב? כי אם הוא היה מפסיק לפרסם בפייסבוק, זה לא מעניין אף אחד. אז כנראה יש עדיין משמעות, נקרא לזה, לעובדה שיש מקום או פלטפורמה שעורכת את זה, מסננת את זה, לפעמים לא מאפשרת לפרסם וכו' וכו', כדי להגיד שעדיין לא הכל באותה רמה, ויש תוהו ובוהו, וכל אחד יש לו את הדעה משלו וכו' וכו'. זה חשוב דווקא על הרקע של ה עודפות הזאת, שנמצאת בכל מקום. ואני חושב שהסיפור עם גדי טאוב, הוא תפס נפח כזה, בגלל שאפשרנו את גדי טאוב. צריך לחשוב בעצם מה קרה פה. מה שקרה פה זה שעיתון שאפשר את זה, פתאום אמר, עכשיו לא.
טוב, כי סגירת הדלת זה הכותרת.
כי סגירת הדלת קשו. ולכן, במונחים, נגיד של זאב זאב, אוקיי? אז כשאתה בא ואומר, דווקא, אם אתה עיתון שלא נותן דריסת רגל לאף אחד שמייצג את הדבר הזה,
אף אחד גם לא יודע מזה, אבל אם הוא היה פונה לך, היית אומר לו, אתה לא יכול לפרסם, לא יודעים את זה.
לא, לא יודעים את זה, אבל נגיד, ויש את הרפורמה של לוין, והארץ יוצא נגד הרפורמה, אז במובן מסוים זה בסדר, אבל זה לא אומר הרבה. אבל כשהארץ מפרסם את הדברים האלה, וקורא את הרפורמה של לוין, ואז הוא אומר, תקשיבו, עכשיו זה לא יתפרסם, זה אומר שלא רק הארץ מדבר או כותב נגד, הוא גם פועל כאילו קרה משהו.
טוב, זה צנזורה.
זה לא צנזורה. זה לא, אני עוד פעם.
סגירת הדלת זה סוג של צנזורה.
כל דבר אפשר להגדיר איך שרוצים. אבל יש, אני אומר, שלב מסוים שיש משמעות לזה שעיתון אומר, העמדה הזאת כרגע לא מקובלת עלינו. אפילו היא לא מקובלת עלינו כעמדה שצריכה להישמע, אוקיי? שאתה יכול לקרוא לזה צנזורה באמת. אגב, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. בסדר? זה אומר שדווקא הפלורליזם של הארץ, ברגע שהוא הוגבל מעט, זה אומר שקרה משהו. במציאות, לא בעיתון, אני חושב שזה חשיבות, ולכן צריכים גם לחשוב מה זה אומר, אם אתה בעמדה שלא צריך, לא רוצה בכלל לפרסם את העמדות האלה מראש.
טוב, זה מה שעמוס אומר.
נכון, אגב. לכן אני לא מסכים איתו.
אני אומר שעמדות שתומכות בעד כאן, אנחנו לא נפרסם. אין לזה הצדקה, ואנחנו יודעים שיש הצדקה להפך מזה. יש הצדקה לשוברים שתיקה, שעד כאן נלחמת בהם. עמדות שתומכות בדמוקרטיה של הונגריה, אין טעם לפרסם, זה דבר מנוגד לבסיס שעליו קמה מדינת ישראל. וצריך להיאבק בזה בכל צורה אפשרית.
זה שני הקווים האדומים היחידים מבחינתך, או שיכול להיות שמחר יהיה עוד אחד, ואחרי שבועיים עוד אחד?
אני לא חושב, אני לא, אתה יודע, אני נמצא פה כבר בתפקיד של מוציא לאור 32 שנה.
אירוע נדיר, אתה אומר.
הייתי אומר, אם אתה רוצה להוסיף עוד משהו, אז הגנה על מערכת המשפט בתקופות שהתנכלו לה.
ואת מרגיש אבל שזה משפיע על מישהו, שבאמת מדור הדעות עבר להיות בפייסבוק, בטוויטר, וכולם פשוט צועקים ואף אחד לא מקשיב?
אני חושב שלמאמרים בארץ עדיין יש השפעה. ברור שיש המון עמדות שמתפרסמות בכל המקומות, בכל הרשתות החברתיות. ובכל זאת, מספר המינויים על הארץ לא קטן. הוא זוכה למעלה בצורה די עקבית. אז כנראה שיש לאנשים עניין גם בזה.
עמוס שוקן, אלון עידן, תודה רבה.
תודה רבה.
We have a discovery. We have observed a new particle consistent with a Higgs boson. It's a historic milestone today, but we are only at the beginning.
Can't remember anything at all. I'm driving my car down to Geneva.
ועכשיו השאלה החשובה של הפיזיקה, האם יש לפיזיקאים מה לעשות? האם יש בכלל מה לחקור? האם נותר מה לחקור? באיזה כיוונים להתקדם? איתנו שניים, פרופסור דורון גזית מהאוניברסיטה העברית ודוקטור עדי אשכנזי מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
אז אנחנו פה מתעניינים, יש לכם עבודה, אז יש?
בינתיים יש. תודה לאל. אנחנו, האמת, שואלים אותי את זה הרבה, מה פיזיקאים עושים בחיי היום-יום? בעיקר מחכים לפריצות דרך, ואני חושב שאנחנו על הסף.
כבר הרבה שנים לא היה, אבל הפריצת דרך האחרונה, לפני בדיוק עשור, פרס נובל גם הגיע, בוזוניקס, אבל עכשיו לא יודעים מה לחקור, לא?
אז צעדים, בכלל, פריצות דרך מגיעות בקפיצות קטנות, שלאט לאט מצטברות. וכרגע אנחנו במצב שבו מצטבר המון הבנה. אנחנו בשיא ההבנה האנושית, ולצד זה, כשאנחנו מסתכלים החוצה על היקום, אנחנו רואים שבעצם 95% ממנה אנחנו לא מבינים.
החומר האפל?
החומר האפל, האנרגיה האפלה. ולא רק זה, גם אין לנו אפילו כיוון מה זה. וכל מה שאנחנו מנסים נכשל. ודווקא כל העניין הזה מעורר אופטימיות, שהנה אנחנו קרובים למשהו גדול.
דווקא מהכישלון משהו יגיע?
בטח, יש הרבה מאוד עבודה, ואנחנו לא מפסיקים לחקור ולהסתכל לכל כיוון אפשרי, גם מחפשים דברים שאנחנו לא מכירים, וגם מסתכלים על הדברים שאנחנו כן מכירים, ומנסים להבין עד כמה הם מתאימים לתיאוריות שאנחנו כל כך אוהבים להלל. יש כמה אי-התאמות, ואנחנו חוקרים אותם בכל הכוח כדי להבין מה מסתתר מאחוריהן.
אז בואו נעשה באמת קצת להבין. אז אנחנו יודעים שיש 17 חלקיקים שהם נמצאים למטה למטה, מי שלמד בבית ספר, אטומים וכל המרכוביות, זה אפילו עוד יותר למטה. יודעים שיש עוד אותם 17, אבל זה לא מסתדר לכם במודלים. משהו חסר, ומשהו חסר זה אותו חומר אפל.
כן, אבל העניין הוא שנכנסנו קצת לחלק הטכני, שבעצם יכול להיות שהשאלה היא יותר בסיסית, וזה גם מה שמעליב אותנו בסוף. אנחנו יורדים פה לרמת הנהלת חשבונות, אם יש 16 או 17 או 23, אבל בעצם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו ממה העולם, איך הוא עובד וממה הוא מורכב. והשאלה הזו קיימת, או אנחנו יודעים תיעוד שלה מתקופת היוונים והבבלים, וזה מה שקורה במאה השנה האחרונות. וכשהתכוננתי קצת לפודקאסט, אז ראיתי, אוקיי, המודל הסטנדרטי, מה שנדבר עליו, הוא פסגת הידע האנושי, ואולי ההישג הגדול ביותר של 50 השנה או 100 השנה האחרונות. אם היית הולך 100 שנה אחורה, אז היית רואה שפיזיקאים וכימאים אומרים אותו הדבר, מה שידענו אז היה פסגת הידע האנושי, וההישג הכי גדול של 100 השנה. והאמת שזה הולך אחורה, אולי בימי הביניים היה דילוג, אבל זה הולך אחורה הרבה.
טוב, תכף תגיד שהיה הכי פשוט עם אלוהים וזהו, או עם אלילים.
זהו, וזה באמת היה פשוט בעבר, והגענו למצב שבו היוונים אמרו, אוקיי, אולי יש אטומים, ובמאה ה-19 הוכחנו, האטומים שם, הכימיה עובדת, והעולם יחסית פשוט. ואחר כך היה עוד רדוקציה של האטום בנוי רק משלושה חלקיקים. מאלקטרון ומגרעין שמורכב רק מחלקיקים בשם פרוטונים ונויטרונים.
זה היה קל, אחד פלוס, אחד מינוס, אחד באמצע, וסיימנו.
בדיוק, וזה העולם הכי פשוט, ובעצם בשנות ה-50 העולם הפך להיות מורכב כשפיזיקאים ניסיוניים התחילו להתעסק עם מאיצים בצורה יותר רצינית, והתחילו לראות עוד ים שלם של חלקיקים.
שבוא נסביר את זה, מאיץ זה פשוט לוקחים את אותו חומר ופשוט מריצים אותו נורא נורא מהר קדימה, ואז קורות כל מיני תופעות. זה עולה המון המון כסף, ואכן הגיעו משם תופעות, ומה שדיברנו בהתחלה שעשר שנים האחרונות לא רואים שום דבר חדש, זו הבעיה.
נכון, אז באמת העולם הזה הפך להיות מורכב, ובבת אחת התיאורטיקאים הביאו מודל שיחסית מפשט, אמנם הופך את השלושה חלקיקים ל-16 או 17, וזה הפסגה שלנו, זה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ובעצם זה המודל הסטנדרטי שלנו, שאומר לנו, החומר מורכב מ-12 חלקיקים, ביניהם יש עוד כמה כוחות שמעבירים חלקיקים אחרים, ואכן העניין הזה אומת סופית לפני 10 שנים, ולצד זה, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו רואים כמה חידות שהן מעבר למודל הסטנדרטי. ואכן המודל הסטנדרטי הזה של 16 או 17 החלקיקים, הוא מוצלח בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להוציא ממנו תחזיות לפעמים, שמבחינת השוואה לסקלות, זה כאילו תמדוד את העולם עד לרמת השערה, עד לרמת עובי השערה. זה הצלחות מטורפות, אבל למשל, יש לנו חלקיק שאנחנו לא יודעים למה יש לו מסה. יש לנו...
לפי יקום... התיאוריה הוא אמור להיות בלי מסה, ופתאום גילו שיש לו קצת, הוא שוקל קצת.
נכון, זה הנייטרינו, ויש לנו חלקיקים בחוץ, ביקום. היקום מתנהג בצורה שונה ממה שהמודל הסטנדרטי היה אומר.
אז אם אנחנו מדברים על אותם מאיצים, אז אנחנו מכירים את צרן, אולי המקום הכי מפורסם בשוויץ, פשוט לוקחים, ואם אמרתי קודם, מטיסים את זה במהירות, אז במהירות מטורפת. למה זה כל כך חשוב לעשות את זה?
נכון, הרעיון של פיזיקה חלקיקים ניסיונית במעבדות, במיצים, הוא רעיון מאוד מאוד בסיסי. אנחנו לוקחים משהו ואנחנו לא יודעים ממה הוא מורכב, אז אנחנו כמו ילד, ילדה, מנסים להטיח אותו כמה שיותר חזק ולראות מה יצא. זה הרעיון המאוד מאוד בסיסי של מיצים, רק עם השנים, בגלל שאנחנו לא יכולים לקחת ממש חלקיקים יותר מדי קטנים, אנחנו לא יכולים לקחת ולזרוק אותם, אנחנו צריכים להאיץ אותם לאנרגיות מאוד מאוד גבוהות, לגרום להתנגש בעוצמה גדולה אחד עם השני ולראות מה יוצא. עם השנים המאיצים האלה הפכו להיות יותר ויותר עוצמתיים, והיום באמת יש את המאיץ העוצמתי ביותר שנמצא בסרן. הסיבה שאנחנו הולכים לאנרגיות יותר ויותר גבוהות היא משוואה מאוד מפורסמת בפיזיקה, שאומרת שהאנרגיה שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע. ככל שיש לנו יותר אנרגיה...
זה כולנו מכירים.
כולנו מכירים מצוין. ככל שיש לנו אנרגיה יותר גדולה, אנחנו יכולים לקבל נגישות לחלקיקים בעלי מסה יותר גבוהה.
באיזה מהירויות אנחנו מגיעים?
מהירות מאוד מאוד קרובות למהירות האור.
אז למה צריך מאיץ עוד יותר מהיר כדי שהוא יגיע ממש למהירות האור?
הגענו עכשיו למאיץ הגדול ביותר, גילינו את כל החלקיקים שהמודל הסטנדרטי חזה, ועכשיו אנחנו צריכים עוד משהו. אם החלקיק החדש הזה היה במסות יותר נמוכות, כנראה שכבר היינו רואים אותו במאיצים קודמים. אנחנו לא, ולכן אנחנו מחפשים משהו במסה יותר גבוהה, ולכן המחשבה עכשיו, שאגב עוד לא אושרה, ואף אחד עוד לא הרים את הכפופה ואישר את ה...
כי זה עולה טריליוני דולרים.
נכון, מאוד, אלה פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שלוקח עשרות שנים לתכנן, 10 שנים בדרך כלל לבנות, ואחר כך עוד 10 עד 20 שנה להריץ, פרויקטים ארוכי טווח.
אם אנחנו מסתכלים על המאיץ הבא, אז נגיד עכשיו יש 16-17 חלקיקים, נגיע למספר 18-19, או מה אתם מצפים למצוא שם?
זו בעצם הבעיה שאולי בגללה התכנסנו כאן. המאיץ הנוכחי לא גילה יותר חלקיקים ממה שציפינו. זאת אומרת, הוא נבנה מתוך מטרה בסיסית לגלות את חלקיק ה-X.
שאכן נמצא.
שאכן נמצא, כשלצד זה הייתה תקווה גדולה לגלות עוד ים שלם של חלקיקים שילמדו אותנו יותר. היו המון תיאוריות בשנות ה-90, לפני ה-LHC, על מה, ממה האנרגיה האפלה, שאז עוד לא הייתה קיימת, אבל ממה החומר האפל מורכב, כל התיאוריות האלה בעצם נכשלו. מה זאת אומרת נכשלו? הם ציפו שנראה סימנים לתיאוריות האלה ב-LHC, אנחנו לא רואים אותם, ושם נכנסת פתאום איזושהי תהייה, האם אפשר וצריך ללכת למאיץ הבא. וכאן יש שאלה אמיתית, כי אם מציגים את זה בתור, אוקיי, בוא נחפש עוד קצת ויהיה בסדר, אז צריך אולי לשים את זה בקונטקסט של, יש לנו את סקלת ה-LHC מבחינת אנרגיה, ואז יש את המקום הבא שהתיאוריה בטוחה שהוא קיים, שזה סקלת הגרביטציה. סקלת הגרביטציה היא גבוהה בעשרות סדרי גודל מסקלת ה-LHC, ואז נשאלת השאלה האם לבנות מאיץ שהאנרגיה המקסימלית שאליו הוא יגיע היא רק פי 10 מה-LHC, בכלל יוביל אותנו למשהו, כן? וזה במידה מסוימת, אם יש לנו פנס שמאיר ואנחנו כרגע נמצאים באמצע שלו, האם ללכת סנטימטר הצידה יעזור לנו למצוא את הגשר שיכול להיות גם 3 קילומטר הצידה.
טוב, במקרה זה גם הפנס עולה המון המון כסף.
וכן, ושיקולי כסף...
הם שיקולים חשובים, גם בפיזיקה.
שיקולים משמעותיים, כי באמת גם בפיזיקה, אבל בעיקר זה שיקולי תועלת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאגב, הכסף הזה בסוף חוזר.
מה למשל חזר עלינו?
תראה, הדבר הכי מפורסם שקרה מה-LHC זה המצאת פרוטוקול התקשורת של האינטרנט. שהיה פשוט צורך, היה צריך להעביר מידע ממקום למקום. אבל אנחנו מסתכלים על המאיץ הבא, ושם יש שאלה, האם אפשר לבנות חומר שיחזיק הרבה מאוד מתח. כשחומר מחזיק הרבה מאוד מתח, מתחבאים כל מיני פתרונות לבטריות חדשות. אפילו אם לא נגלה שם פיזיקה, הטכנולוגיה תגיע.
אם אנחנו מדברים על החומר האפל, איך בעת אפשר למצוא אותו?
אז יש כמה דרכים שאנחנו משתמשים בהם כדי לחפש חומר אפל. אחת זה במאיצים, לשלוח חלקיקים שאנחנו כן מכירים, חלקיקי חומר רגילים, לגרום להם להתנגש אחד בשני ולחפש מה יוצא, ואם משהו חסר, אנחנו לא מזהים אותו, לנסות לבדוק את ההשערה שהוא ממש החומר האפל.
אבל זה עוד לא הצלחנו להוכיח עד היום.
זה עוד לא הצלחנו למצוא. דרך אחרת היא להציב גלאים מאוד מאוד רגישים ולחכות שהחומר האפל יגיע אלינו. ויעשה איזושהי אינטראקציה מאוד מאוד חלשה עם הגלאים הרגישים שלנו כדי לראות איזשהו שינוי בהם. גם ממשהו שאנחנו עדיין לא מכירים, גם שם עדיין לא הצלחנו למצוא. אבל אנחנו עדיין ממשיכים במאמץ.
גם טלסקופים בחלל, לא?
כן, זה כדי לראות את ההשפעה של החומר האפל על אובייקטים הרבה יותר גדולים, בהחלט.
אז התחלנו בזה שאולי אין לכם עבודה עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלים 10-20 שנים קדימה, אז ממשיכים כמו שזה... עד שיגיע המאיץ הבא, זה כמעט בצחוק.
רגע, יש מלא עבודה, יש המון המון דברים מה לעשות. גם החיפוש הוא חלק מהמאמץ, הוא כל היופי. אנחנו כל הזמן מתכננים את הניסוי הבא, עובדים על הניסוי הנוכחי ומנתחים את כל המידע שקיבלנו מהניסויים הקודמים.
בפריצת הדרך זה מה זה, אוריקה פתאום במכה אחת פתאום... נדבר על זה?
אנחנו בתחום של חלקיקים, אנחנו תחום איטי. לוקח לנו הרבה זמן להריץ את הניסויים שלנו. בדרך כלל הניסויים שלנו כדי לשמור אותם מוגנים, ושאנחנו לא נטה את התוצאות שלהם, אז אנחנו משאירים אותם סמויים, אנחנו קוראים להם ניסויים עיוורים, אז אנחנו מריצים אותם במשך כמה שנים, ואז אחרי מספיק שנים, אנחנו מורידים את הכיסוי מעל העיניים, מסתכלים על כל הדאטה בבת אחת, ורואים אם גילינו משהו חדש.
זאת אומרת, אפילו את לא יודעת מה התגלה באמצע הניסוי, או שאת כן יודעת וחוקרים אחרים לא יודעים?
לא, לא, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע.
אה, וואו, זה
מתסכל. הפוך.
למה?
אנחנו עובדים קשה, מנסים לוודא שהניתוח מידע שלנו כמה שיותר מהימן ואמין, כדי שכשנגיע לרגע ויהיה לנו מספיק מידע, אז נוכל לדעת אם מצאנו משהו או לא.
אבל אין ניצחונות קטנים, לא?
האמת שכל יום הוא ניצחון קטן, בכל מקצוע, גם בפיזיקה, כי בעצם אנחנו מתכננים את הניסויים האלה. במקרים מסוימים אנחנו מתכננים ניסויים מסוג אחד, כמו המקרה של המיצים, שבהם אנחנו פשוט הולכים לכמה שיותר חזק, כמה שיותר גדול, כמה שיותר, וזהו. ובמקרים אחרים אנחנו צריכים לנסות למצוא סימנים, סימני נפט. ואז אנחנו הולכים לדרך אחרת וצריכים לחשוב על נושאים אחרים אז. ובכלל, אנחנו תמיד, תוכנית המחקר שלנו יכולה להישבר מחר כי מישהו אחר פתאום יעשה תגלית, או כי אנחנו נעשה תגלית שתגיד לנו שכל מה שעשינו עד היום הוא חסר משמעות בעצם. זה חלק מהעניין, זו הסקרנות שמשאירה אותנו במקצוע.
דורון גזית, עדי אשכנזי, תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד, אברי רוזנצבי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.